שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל פולקסון. אהלן ליאור.
אהלן טל, מה קורה?
טוב, מה נשמע?
מעולה.
אחרי השבוע שלך.
היה בסדר גמור, צריך להגיד למאזינים שלנו שאנחנו עכשיו כבר יום שבת בבוקר, מקליטים להם עוד פרק, וכבר אני טיפה שיקור, לא יודע מה איתך.
אתה הגעת לפה שיקור, לא יודע מה עבר לך אתמול בלילה, אבל אני מקווה שיהיה בסדר.
כן, יהיה מעולה.
היה לך פוסט ויראלי מטורף בעמוד נער אוצר.
נכון, על קטשופ.
זה השיא שלך? השיא לייקים שקיבלת? כן. כמה זה היה?
יותר מ-1,000 לייקים.
וואה, וכמה שרים?
וואי, תפסת אותי פה
קיצר, בלי... קיצר, לא אצפר אבל על מה זה.
זה על העובדה שהיינס לא יכלה לקרוא לקטשופ של הקטשופ, בגלל שיש תקן ישראלי ייחודי לקטשופ, שהוא לא דומה לתקן האירופאי והאמריקאי.
הזכרנו את הנקודה הזאת באחד הפרקים הקודמים.
נכון, הזכרנו את זה, אם אני לא טועה, בפרק עם אסף, על מסחר בינלאומי, ובעצם זה מנע מהיינס לקרוא לקטשופ של הקטשופ, הם היו צריכים לקרוא לו מטבל עגבניות.
רק ועכשיו, בישראל, רק בישראל.
ועכשיו אחרי התערבות של 3 שרים שונים בישראל, שר הכלכלה, שר האוצר ושר הבריאות, נחתם צו שמאפשר לשנות את התקן של הקטשופ, ואפשר, היינס יכולים שוב פעם לקרוא לקטשופ שלהם קטשופ.
טוב, אז מזל טוב.
מזל טוב
להיינס. זה אומר שהקהל קוראים שלך ממש אוהב את זה.
כן, מסתבר שהם אוהבים קטשופ.
טוב, נהדר. היום אנחנו נדבר על עשיית עסקים בישראל.
נכון.
אבל לפני זה יש לנו כמה נקודות לספר למאזינים, כי אנחנו רוצים להפוך ולהיות פודקאסט אקטיביסטי שחורג מהמדיום של התוכניות.
יאללה.
אז נספר שאנחנו גם מתחילים לתת הרצאות.
נכון.
אנחנו נותנים הרצאה ראשונה ביום רביעי, בשבעה בספטמבר.
2016.
נכון, נכון. בחיפה, בשענן ברחוב. זה חלק מהרשת של וייז, הרצאות, ואתם יכולים עוד למצוא פרטים בעמוד פייסבוק שלנו, וכמובן, אם אתם רוצים גם להזמין אותנו להרצאה בנושאים של כלכלת ישראל, תרגישו חופשי לכתוב לנו, ונשמח להגיע.
בוודאי.
מה הנושא השני?
חוץ מזה, אנחנו חשבנו שאנחנו נשמח לעשות ייעוץ לגופים אקטיביסטיים שחזקים בעשייה, וצריכים סיוע בקביעת אסטרטגיה, בקביעת מטרות, בלהחליט בעצם במה הם מתעסקים. כמובן זה גופים שעובדים מול הממשלה.
או גופי סינגור שפועלים בזירה הציבורית ורוצים לקדם כל מיני נושאים.
נכון, אנחנו מתכוונים לעשות את זה פרו בונו מתוך רצון לחזק את החברה האזרחית. ואתם כמובן, אם אתם מאזינים לנו ויש לכם איזשהו גוף כזה בראש, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לבדוק את הנושא.
טוב, וזה מפעיל אותנו לנקודה השלישית, איך אנחנו הופכים להיות פודקאסט אקטיביסטי, וזו בכלל נקודה שלא ממש תכננו אותה, אבל קרה, בעקבות הפרק האחרון עלו לנו כל מיני מחשבות, אז בוא נספר את זה
הפרק?
ככה. הפרק האחרון על כלכלה התנהגותית, יחד עם זאביק קריל ממשרד האוצר, והוא גרם לנו לחשוב שאנחנו רוצים גם להפוך את הפודקאסט להיות בית לקהילת הצעירים בשירות המדינה. מה שקרה זה שבעקבות הפרק, הרבה אנשים שמהסביבה החברתית שלנו, שגם עובדים בממשלה, פתאום שלמו על מה שעושים במשרד האוצר, על מה שזאב קריל בתחום של כלכלה התנהגותית עושה, ויצרו איתו כל מיני שיתופי פעולה. עכשיו, בינינו זה מדהים, כי תחשבו שאנשים יושבים בבניין משרד האוצר, ולא יודעים איזה פעילות קורית בכל אחת מהקומות מעליהם או מתחתם, ובזכות זה שהם שומעים את הפודקאסט, הם אחרי זה מרימים טלפון למי שיתארח אצלנו, ונוצרים ככה עוד תהליכים ושיתופי פעולה, ואנחנו חושבים שכך אנחנו מאוד יכולים גם לקדם את הדרך שבה הממשלה עובדת, ואנחנו מזמינים אתכם, אם יש לכם, אתם עובדים בממשלה, ואתם רוצים לעניין אותנו באיזה פרויקט, ויכול להיות שיבצעו ככה חיבורים, אז גם כן תכתבו לנו, ונשמח לתת לכם במה.
אוקיי, אז בואו נעבור, אחרי כל העדכונים האלה, נעבור לנושא הפרק שלנו, עשיית עסקים בישראל.
למה דווקא?
אני אגיד לך מה מטריד אותי בשבוע הזה. מטריד אותי שאני לא יכול לאכול קורנפלקס, כי גילו סלמונלה בקורנפלקס של תלמה, וזה מעלה כל מיני שאלות לגבי האיכות של המזון שאנחנו מכניסים לפה שלנו.
אני איתך, אני ממשיך לאכול קורנפלקס, לא יודע מה איתך.
אני אוכל ברנפלקס, לא יודע מה.
זה עדיין של תלמה אבל.
לא, של המותג.
אוקיי.
זה יותר זול.
כן. אוקיי, נו, אז מטריד אותך שאתה לא יכול לאכול קורנפלקס.
ונשאלת השאלה, איך הממשלה דואגת, והאם זה בכלל התפקיד של הממשלה, אבל איך אנחנו מוודאים שהאוכל שאנחנו מכניסים לפה הוא בריא?
זהו, אז יש באמת כל מיני גישות בתחום הזה, והרעיון לעשות הפרק הזה עלה בעקבות שני סרטונים שתאגיד השידור החדש העלה, אחד של שאול אמסטרדמסקי והשני של אבישי עברי. עכשיו, בסרטון של אמסטרדמסקי הוא אמר, בגדול, תשמעו, אנחנו צריכים במדינה עוד פיקוח, מערכי הפיקוח על האיכות של המזון לא מספיק חזקים, וצריך לחזק אותם. מנגד, הציג אבישי עברי תפיסה אחרת שאומרת, תקשיבו, למה המדינה פה צריכה להתערב? האזרחים מודעים למה שקורה. הם בסופו של דבר מקבלים את ההחלטות איזה קורנפלקס לקנות, ובסופו של דבר הצרכנים יענישו את החברות שמפשלות.
ואגב, אפשר לראות שהמחירות באמת של תלמה ירדו בצורה מאוד מאוד חדה, ולא רק תלמה, היו בשבועות האחרונים כמה סיפורים, גם תחינת הנסיך ועוד איזה משהו שאני לא זוכר עכשיו, ואפשר לראות שהמחירות של אותם מותגים ירדו בצורה מאוד מאוד חדה, כלומר אני נוטה להיות יותר בצד של אבישי עברי מאשר בצד של אמסטרדמסקי.
אני חושב שבעולם אידיאלי התפיסה של אבישי עברי היא הרבה יותר טובה, צריך באמת לראות אבל בטווח הרחוק מה יקרה, האם באמת הצרכנים יענישו את החברות האלה, אבל הדיון הזה הוא גם לא ממש תיאורטי, כי ממשלת ישראל בשנים האחרונות אישה את רפורמת הקורנפלקס, שהיא בדיוק מדברת על הדברים האלה בגדול, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך הפרק, היא אומרת שאפשר להווה ולשווק בישראל מוצרי מזון, יבשים יש לומר, בצורה הרבה יותר קלה, עם פחות בירוקרטיה. ומה שאנחנו רוצים לעשות, אם אפשר לעשות רגע זום אאוט, זה להציג בצורה סדורה את הגישות בעולם הרגולציה של שוק, את המצב בישראל לעומת המצב בעולם, ואיזה מהלכים ננקטים כאן.
עוד לפני זה הייתי רוצה לשאול את השאלה בעצם, למה זה חשוב?
למה?
כלומר, כן, למה זה השאלה הכי חשובה? כי בעצם בתיאוריה הכלכלית אנחנו מדברים על זה שמאוד חשוב כמות ההון שיש לך וכמות העובדים שיש לך והטכנולוגיה שיש לך, אבל אחד הדברים הנוספים שפחות לומדים את זה בתואר הראשון, מי שלומד תואר ראשון אולי מכיר את זה בתור השארית של סולו, זה שאלת המוסדות שיש לך. והמוסדות זה מילה מאוד רחבה שמגדירה גם מצורת המשטר, אם זה משטר דמוקרטי או לא, גם כל מיני נושאים של חוק וסדר, רמת שחיתות, הגנה על משקיעים, זה באמת מאוד מאוד רחב, אבל אנחנו רואים שאיכות המוסדות היא מתואמת בצורה מאוד מאוד ברורה עם צמיחה כלכלית. אנחנו רואים שהמדינות המובילות בעולם יש להם מוסדות טובים, ומדינות שיש להם מוסדות טובים הן מהמובילות בעולם.
בדרך כלל הן גם מדינות דמוקרטיות.
נכון, זה אחד המוסדות הכי חשובים שיש בעצם במדינה. למרות שלא תמיד, נניח סינגפור היא לא מדינה הכי דמוקרטית.
נכון, אתה יכול גם לומר, אבל סין, כן? נגיד, יש שם צמיחה פנומנלית והכל, אבל דברים כאלה צריך לבחון אותם בטווח הארוך, אבל עזוב, אמפירית, פשוט שאתה מסתכל, אתה רואה איפה יש מוסדות שהם חזקים, איכותיים, זה בעולם המערבי הדמוקרטי.
נכון, ואנחנו לא נתעסק בכל הדברים האלה, כי בסך הכל בעולם המערבי והדמוקרטי, רוב המוסדות הם בסדר גמור, הם קיימים, אנחנו כבר לוקחים אותם די כמובן מאליו, אבל אנחנו נסתכל על החלק האחרון של המוסדות, שזה בעצם הרגולציה והבירוקרטיה, שיש במדינות השונות ובמיוחד במדינת ישראל, ואיך זה משפיע על הצמיחה הכלכלית ועל הפעילות הכלכלית בכלל במשק.
לפני שנצלול לנתונים, אנחנו רק רוצים להזכיר שלא מדובר כאן בין דיון בין שמאל וימין. זאת אומרת, זה לא שהימין הוא צריך להיות בעד עסקים והשמאל צריך להיות בעד הממשלה. יצירת סביבה עסקית יציבה וטובה, היא טובה לכולם, ואנחנו נראה גם שמי שמככב בטבלאות של קלות עשיית עסקים, דווקא הם מדינות סקנדינביה. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לסכם את זה, כולם צריכים להיות בעד קלות עשיית עסקים.
נכון, ואפשר בעצם, אם אנחנו נדבר על הגישות השונות לגבי איך המדינה מוודא שיש קלות לעשיית עסקים, אז בעצם יש ארבע גישות שונות. הגישה הראשונה היא נקרא לה הגישה הסובייטית, זה אומר שהממשלה מתכננת ומפעילה את הכל.
אנחנו נתאר עכשיו מצד הכי שמאלי נגיד, עד הכי ימני, כן? ניתן כאן איזה כן. נופח אידיאולוגי פחות או יותר.
אז זה הגישה הראשונה. הגישה השנייה אומרת שהממשלה קובעת תקנים למוצרים, מנפיקה אישורים ליבוא ולייצור, ואי אפשר לזוז בלעדיה. הדוין ביזנס פועל בדיוק בתחום הזה, מודד את הקלות של הפרוצדורות, של תשלום מיסים, של חיבור לרשת החשמל, רישום נכס ועוד דברים נוספים.
אני אמשיך, הנקודה השלישית היא אומרת, טוב, הממשלה היא לא צריכה להיות השומר בשער, אלא היא הופכת להיות שוטר. הממשלה היא לא מתערבת מראש איזה שחקנים מתערבים, אבל היא אוכפת ומענישה את מי שחורג מהם. זה די דומה למודל האמריקאי, רואים את זה בתחום של המיסים שם, או בתחום הבנייה, כן, יש שם הרבה פחות הגדרות או חסמים להיכנס לשוק, אבל אם בנית בניין ופישלת, כנראה שאתה תגמור בכלא.
כן, ויש סיכוי גם טוב שפשוט ירסו לך את הבניין, כאילו אין שם רחמים כלפי מי שעובר על החוק, אבל אין מראש עצירה של אנשים מלבנות, בניגוד נניח למה שקורה בארץ, שאתה לא יכול לזוז מילימטר בלי לקבל אישורים מהעירייה ומהטאבו
ומאוד הרבה מאוד גופים, נכון מאוד.
נכון. ותתאר לנו את הגישה הרביעית והכי ימנית.
הגישה הרביעית היא אומרת, הממשלה לא מתערבת בכלל, והאזרחים הם צריכים להניש חברות סוררות. אני חושב שמי שנותן את הנופח האידיאולוגי לזה הוא מילטון פרידמן. קראת את הספר שלו, קפיטליזם וחירות, יש שם פרק מעולה לדעתי, שבו הוא מדבר על הרופאים. כאילו אומר, לא צריך בכלל לתת רישיון לרפואה. כל המבחני הסמכה של לקבל רישיון לרפואה, הם בסופו של דבר מייצגים אינטרסים של גילדה. מה הרופאים בסופו של דבר רוצים לעשות?
לצמצם את כמות הרופאים
שיש. לצמצם ולדאוג עבודה לילדים שלהם. זה מה שהוא כותב, כן? לעומת זאת, אם היה לנו שוק חופשי לגמרי, הציבור היה יודע בסופו של דבר מי הרופאים הטובים, מי הרופאים הפחות טובים, וככה זה היה עובד. עכשיו אני חייב להגיד שבעיניי, אמנם אני יכול לאתר כל מיני בעיות שהן רציניות, אבל אני מוכן לומר שהאופציה הזאת היא מעניינת. העניין שהיא לא מנוסה באף מקום בעולם, וזה גם אחת הסיבות שאנחנו לא כל כך נוכל לדבר עליה, ורק אנחנו מסתפקים בלהזכיר אותה.
אני חושב דווקא, אני מתחבר לפרק הקודם על כלכלה התנהגותית, שזוויק תיאר לנו כל מיני הטיות שיש לבני אדם, ואני חושב שהרעיון הזה הוא נחמד על הנייר, אבל הוא לא פרקטי במציאות, אבל שוב, כמו שאמרת, הוא לא נוסע בשום מקום בעולם, אז אנחנו יכולים רק להזכיר אותו.
אז בוא נסכם רגע מה דיברנו. דיברנו על זה שמדבר על עשיית עסקים בישראל, על זה שהנושא הזה חשוב בגלל שאיכות המוסדות משפיעה על הצמיחה של מדינות, וזה חשוב לרווחה של כולנו שיהיה כאן פשוט לעשות עסקים. ודיברנו על זה שיש דרכים שונות להתערב בשוק, כשמצד אחד הממשלה קובעת הכל, מצד שני המדינה לא קובעת בכלל, ובאמצע יש את התפיסות שקראנו להם של המדינה כשומר, מי שעומדת בשער, לעומת המדינה כשוטר, מי שלא עומדת בשער אבל מענישה ואוכפת ומענישה את מי שחורג מהכללים.
נכון
אז, מאוד. אז יאללה, בוא נתחיל לדבר ולתאר איך המדינה, איך מדינת ישראל פועלת כשומר.
אוקיי, אז הדרך העיקרית למדוד את הנושא הזה של רגולציה ובירוקרטיה זה בעצם מדד שנקרא מדד Doing Business, הוא מדד מאוד מאוד מוכר, מפורסם על ידי הבנק העולמי אחת לשנה מאז שנת 2004. המדד מדרג את פשטות הרגולציה בסביבה העסקית בקרב כל מדינות העולם, מתמקד בעסקים קטנים ובינוניים בעיר העסקים המרכזית, בארץ
תל אביב.
שבישראל
זה תל אביב, נכון.
כן.
ב-2016 ישראל דורגה במקום ה-53, היינו בין מולדובה לקולומביה, כש-10 שנים לפני כן, ב-2006, דורגנו במקום 26. זאת אומרת, אנחנו לאורך זמן יורדים
מדרברים.
במדד. מה שחשוב לציין, שהדירוג במדד הוא יחסי ולא אבסולוטי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תהליכים, ותכף נדבר על איך הוא נבנה, שבאמת מאוד השתפרנו, אבל יש מדינות אחרות שהשתפרו יותר מאיתנו, ולכן באופן יחסי, ירדנו.
ידרדרנו, נכון. אוקיי, הדוין ביזנס מתמקד בבירוקרטיה, לא ברגולציה, וכאן המקום לתאר את ההבדל בין רגולציה ובירוקרטיה. רגולציה זה בעצם החוק, זה מה נדרש ממני. נניח על מנת לייבא, אני צריך 5 אישורים שונים. בירוקרטיה זה איך אני משיג את 5 האישורים השונים, זה יכול לקחת לי יומיים, זה יכול לקחת לי שנתיים, זה יכול להיות הכל במקום אחד שאני בא מטפל בזה בחצי שעה, זה יכול להיות תפסים מורכבים שאני צריך ללכת ולהחתים את העורך דין ולחזור, והפקידה כן מקבלת אותי, לא מקבלת אותי.
עורך תשלח בפקס.
תשלח בפקס, כן הגיע, לא הגיע וכולי. כלומר, זה הבירוקרטיה. ומה שהדוין ביזנס רוצה לעשות זה להקל על הבירוקרטיה, בעצם להקל על הקלות בעשיית עסקים. זה לא מספיק לשפר את החוק עצמו, שזה נראה טוב בנייר, זה איך בסופו של דבר זה קורה למי שמתעסק בזה.
עדיין הממשלה בדוינג ביזנס היא מאוד מאוד דומיננטית, היא עומדת בשער, ובואו נדבר קצת על איך מודדים את זה. המדד הזה מורכב מעשרת התמדדים, כמו רישום נכס והשגת רישיונות בנייה וחיבור לרשת החשמל ואכיפת חוזים ותשלום מיסים וכו' וכו'. ובעצם הבנק העולמי פיתח דרך יחסית פשוטה למדוד את התהליכים האלה בכל אחת מהמדינות, שבגדול זה אומר כמה כסף זה עולה לך, כמה פרוצדורות זה כולל, כמה זמן זה לוקח, ואז ככה אפשר להשוות בין המדינות השונות, ומה המצב גם בכל מדינה לאורך זמן.
צריך להזכיר שלמדד יש הרבה חולשות, כמו כל מדד אחר, הוא לא מדד שמצייר את תמונת עולם מלאה, הוא לא כולל אינדיקטורים חשובים כמו שיעור צמיחה, שחיתות, יזמות, המצאת פטנטים, כל מיני דברים אחרים שאנחנו יודעים שמשפיעים על הצמיחה.
נכון, שכמובן אם הם היו נלקחים בחשבון, ברור שישראל סביר להניח הייתה יותר גבוהה ממולדובה או קולומביה.
נכון, אבל יש לו שיטת מדידה מאוד מאוד פשוטה, מאוד אחידה בין המדינות, והוא נותן לנו איזושהי אינדיקציה מעניינת לראות את המצב במדינות השונות.
מה שנקרא, זה לא פתרון מושלם, אבל הכי טוב שיש. אני רוצה לספר עכשיו שכשהייתי במשרד האוצר באיזושהי תקופה ריכזתי את הנושא הזה במשרד ושמתי לב שאנחנו נמצאים במקום נמוך בייחוד בסעיפים שבהם יש לאזרח או לעסק קשר עם רשויות, תשלום מיסים, רישום נכס וכו'. אבל בסעיפים כמו נגיד הגנה על משקיעים אנחנו נמצאים במקום די טוב כי החקיקה די מתקדמת. זה משהו שאפשר לפתור אותו ברמת המשרד המשפטים, בעיגון זכויות של משקיעים. וכל זה מוביל אותנו למסקנה שאם אנחנו רוצים לעלות במדד דוינג ביזנס, אנחנו צריכים להתמקד בשיפור הממשק של האזרח עם הממשלה.
אוקיי, הזכרת את באמת את המצב הבינלאומי, אז בוא רק נתאר מי ראשון ברשימה, זה כמובן סינגפור, המדינה המובילה. עוד בסירייה הפותחת יש לנו מדינות כמו אנגליה, ארצות הברית וכל הסקנדינביות, זה דנמרק, זה שוודיה, נורווגיה, פינלנד.
אבל בוא תספר מה המשמעות של זה, אוקיי, מה יעזור לנו אם נהיה בעשר הראשונות?
אוקיי, זו שאלה מאוד מעניינת. יש מחקרים בעולם שמראים שיש קשר בין המיקום במדד לבין צמיחה כלכלית. הקשר הזה קיים בעיקר למדינות מתפתחות ולא למדינות מפותחות, כלומר לא ברור עד כמה זה יעזור לישראל מבחינת הספרות המקצועית. ההיגיון אומר ששיפור במדד אמור לשפר את הצמיחה הכלכלית שלנו, נעשתה גם בדיקה קטנה במשרד האוצר לגבי הנושא הזה. יש אינדיקציות לזה ששיפור במדד יוביל לעלייה קטנה אך משמעותית בצמיחה של ישראל, בצמיחה הכלכלית של ישראל.
אני רוצה להוסיף את העניין של נראות, זאת אומרת יכול להיות שמבחינה ישירה אין כאן השפעה, אבל יש כאן השפעות עקיפות. זאת אומרת, היום כשמשקיעים רוצים להשקיע במדינה מסוימת, הם אוטומטית יודעים להסתכל בדוינג ביזנס.
נכון.
יש מוניטין למדד הזה, אולי עשו כאן מהלכי שיווק מאוד טובים, אבל זה הדבר הראשון שמסתכלים, וברור שאם ישראל נמצאת במקום לא טוב, זה נקודה שחורה כשמישהו שוקל להשקיע בישראל או לעשות פה עסקים, ולכן יש חשיבות לפחות להשתפר בזה, כדי שבעקיפין המצב כאן ישתפר.
כן, ושוב, גם יש תמיכה ישירה מסוימת, פשוט היא לא מאוד מאוד גדולה לפי הנתונים שלנו. אבל אני רוצה להזכיר דווקא שיש מחקר אחד שאני קראתי, יש מחקרים בכל מיני מדינות, בעיקר, כמו שאמרתי, ראיתי מחקר ממצרים, מפיליפינים, מעוד כמה מדינות מתפתחות, כלומר, בעיקר שמים דגש על זה במדינות המתפתחות, אבל אני נניח ראיתי מחקר שבדק את ההשפעה של doing business על עסקים קטנים לעומת עסקים גדולים, ואתה רואה שבהרבה מאוד דתי מדדים זה משפיע, האיכות של המוסדות משפיעה אחרת על עסקים קטנים ועל עסקים גדולים. כלומר יש סיכוי ששיפור בדוין ביזנס גם ישפר לנו את מצב הריכוזיות ואת מצב התחרותיות בתוך המשק ויתרום ככה לצמיחה.
זאת אומרת, למרות שהדוינג ביזנס מתמקד בעסקים קטנים ובינוניים, אם הוא ישתפר, אז הם יוכלו לתפוס נתח של עסקים גדולים,
גדול.
ואז הריכוזיות יפרק. אוקיי, מעניין.
כי לעסקים גדולים, לפי המחקר, יותר קל להתמודד עם הבירוקרטיה ועם הממשלה, מאשר לעסקים קטנים ובינוניים.
יש למחלקה שלמה עכשיו שיכולה להתעסק בתהליך
בדיוק.
של רישום נכס או תשלום מיסים.
בדיוק, וקשרים והכל.
אני אומר, נדבר על עכשיו, אוקיי, אז הבנו מה קורה במדד, בוא נספר מה עושים בישראל. אני חושב שאפשר לזקוף את ה... לזקוף את הזכות של מי ששם את זה על השולחן בצורה רצינית. קודם כל, זה חיים שני.
לגמרי.
שהיה בזמנו מנכ״ל משרד האוצר, בין 2009 ל-11, נכון? ליאור, גם אתה עבדת תחתיו, היית עוזר שלו?
נכון, הייתי עוזר שלו. עבדתי איתו על ועדת ריכוזיות.
כן, אז חיים שני ב-2010 לקח את הנושא של doing business כפרויקט, ולמי שפחות מכיר איך משרד האוצר בנוי, אז נאמר שזה פרויקט שמאוד מאוד מתאים לפונקציה של מנכ״ל האוצר. מכיוון שהראשי אגפים במשרד האוצר הם בדרגה של מנכ״ל, זה נקרא מוקבל מנכ״ל, כי כל אחד מהם הוא אחראי בחוק על תחומים מסוימים, נגיד. הממונה על התקציבים אחראי על ההקצאה, על הכנת התקציב. החשבת הכללית אחראית על ההוצאה, אם היא חותמת על הצ'קים או אנשים שהם באי כוחה, כן? מנכ״ל האוצר, כביכול, פורמלית, אין לו תמיד מרות או סמכות פורמלית על ראשי האגפים שלו.
הוא למעשה ראשון בין שווים, בין כל הראשי האגפים שם.
נכון, ואם אנחנו נסתכל על מנכ״לים של אוצר, אנחנו תמיד נראה שיש להם איזה תהליך או שניים מרכזיים, אם הם היו כמובן מוצלחים, שהם ידעו ליזום ולהניע מהפוזיציה שלהם, ו-doing business זה מקרה קלאסי. כי זה מערב המון גופים, המון משרדים ממשלה, דורש המון שיתופי פעולה, ובאמת אני מנסה לחשוב כמעט רק פונקציה של משרד אוצר או משרד ראש ממשלה יכולה לעשות כאלה שינויים.
רק מנכ״ל של אחד המשרדים האלה, האמת שהייתה לי הרצאה מאלפת ממי שהייתה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, דידי לחמן מסר, שהיא תיארה לנו את התפקיד של מנכ״ל אוצר ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, היא קראה להם הכבאים הראשיים בישראל. כלומר, התפקיד שלהם זה לחבות שריפות, אין להם משהו מוגדר בחוק שהם אמורים לעשות, אבל תמיד יש בעיה, לא יודע מה, עם גיוס חרדים, אז מנכ״ל משרד ראש הממשלה יתעסק בזה. יש בעיה עם בירוקרטיה, מנכ״ל האוצר יתעסק בזה. הם הכבאים הראשיים לישראל, מחבים את השריפות שיש לממשלה.
כן. טוב, אז בוא נספר מה חיים שני עשה.
טוב, חיים שני לקח את זה ממש כפרויקט, לעשות שיפור אבסולוטי במדד של ישראל, הוא תיאם, היה כמה ועדות שתיאמו ובדקו איפה ישראל במקום הכי נמוך וניסו להשתפר בזה.
בגדול בחרו מתוך 10 תתי מדדים, בחרו לדעתי איזה 6 וניסו לקדם אותם, בערך עם חצי לא קרה כלום, עם חצי עם עוד נגיד 3 ועדות, 3 תתי תחומים השתפרנו מאוד, אבל כמו שאמרנו מקודם, באופן יחסי מדינות אחרות השתפרו יותר מאיתנו, ולכן עדיין המשכנו להידרדר. אחרי שהוא עזב, לא קידמו את הנושא הזה במקומו בצורה רצינית, אף אחד לא התמקד בנושא הזה של ה-doing business, ובשיחה שהייתה לי בזמנו עם חיים שני, הוא אמר שההנחה שלו הייתה זה ששיפור במדדים מסוימים יצליח לידי טיפול בסימפטומים. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח לטפל רק בכמה דברים, זה ישפיע רוחבית על שאר הדברים במשק, כן? כי אם אנחנו הצלחנו, נגיד, לפתור בעיות עם ועדי עובדים או לאמץ שיטות של חדשנות, אז זה יקרין גם על עוד הרבה תהליכים שלא נמצאים במדד.
נכון, וחשוב להגיד שבפורומים שונים, נניח, הנציגים של התעשיינים או של המעסיקים במשק, הם אומרים שלא מעניין אותם ספציפית המדד doing business, יותר מעניין אותם דברים שרלוונטיים לישראל, נניח כמו תרבות התשלומים בישראל, שהממשלה משלמת בשוטף פלוס, נדבר איתך, ופחות מעניין אותם ספציפית החיבור לחשמל ודברים כאלה שמופיעים במדד, למרות שגם הדברים האלה חשובים להם.
נזכיר גם שיש ניסיון חשוב במשרד ראש הממשלה, שגם הייתי מעורב שם בתקופה קצרה, וזה היה מנסים להקל על עשיית עסקים, אבל בלי התמקדות ישירה במדד של doing business, אלא יותר באופן כללי, ואנחנו שולחים להם הצלחה מהפודקאסט.
נכון, גם צריך להגיד שזה חשוב במיוחד, בגלל שלאורך השנים הממשלה לרוב התמקדה בדרך הקלה לעודד עסקים לבוא לארץ ולפתוח פה מפעלים בארץ, שזה הטבות מס, דיברנו הרבה על הבעייתיות בהטבות המס, לדעתנו, ויש אפילו מחקר שאומר שהקלה של 10% באופן תשלום המיסים מעודדת הבאת השקעות זרות, כמו ירידה של 1% במס החברות. כלומר, יש פה איזשהו טרייד-אוף שאם נעשה את עשיית עסקים יותר קלה בישראל, נוכל אפילו לא להוריד מיסים, אפילו להעלות מיסים, אבל זאת עבודה קשה, לעומת הורדת מיסים שזאת עבודה מאוד מאוד קלה, השר נותן הוראה, חותם עליה, ונגמר הסיפור, ואנחנו נקווה שהממשלה תבחר בדרך הקשה ולא בדרך הקלה.
יש עוד איזה נקודה שאולי הם צריכים להגיד אותה מקודם, אבל בעצם למה זה ככה? איך הגענו למצב הזה? למה קשה מאוד לעשות עסקים בישראל?
אוקיי, אני חושב שהבעיה, כמו שאמרת, היא יותר בבירוקרטיה מאשר ברגולציה, כלומר, יותר ביישום של החוק מאשר בחוק עצמו. יש לנו בעיה קשה של חוסר שירותיות, אנחנו מניחים, לא ממש בטוחים, אבל מניחים שזה נובע מהעובדה שיש מדידת תפוקה של עובדים שלרוב לא כוללת את הסביעות רצון של האזרח מהשירות.
זהו, סביר, נגיד, הרבה פעמים בחברות עסקיות אתה מקבל מחברת סלולר שירות, אז אחרי זה הרבה פעמים חוזרים אליך, אתה מכיר, ואומרים כן. עד כמה היית מרוצה.
מאחד עד חמש.
כן, ואז גם אתה יודע לא רק מה התפוקה של העובד, אלא איזה שירות הוא נתן, עד כמה אתה כלקוח היית מרוצה. בדרך כלל, בממשלה, במקומות שנותנים שירות לאנשים, אתה יכול, לכל היותר, וגם זה לא תמיד קורה, לחייב כל פקיד, למשל, לסיים איקס תיקים ביום.
נכון, אבל אתה לא אומר לו שהשירות לאזרח צריך לקבל, בסקר סביעות רצון, לקבל ציון לפחות 8 ומעלה.
אפשר בהקשר הזה להזכיר גם את המאבקים ברפורמה לעבור מפקסים לאימייל. שיש התנגדות מאוד עזה בעניין הזה, וזה מעיד יותר מכל על הרמת שירות. אי אפשר באמת, זה פשוט לא נתפס איך נותנים היום שירות בפקס.
נכון, בשנת 2016, ולצערנו גם מי שישמע את הפרק הזה כנראה בשנת 2017 ו-18, עדיין נצטרך לשלוח פקסים לממשלה.
מי שרוצה לפנות אלינו באיזשהו עניין, שישלח לפקס של הפודקאסט.
והתקשר לוודא שיגיע. כן, אבל חוץ מחוסר השירותיות יש באמת מחסור בכלים ניהוליים בממשלה, כלומר הניהול כוח אדם בממשלה מאוד לוקה בחסר, יש חסמים משפטיים, יש חוסר יכולת וחוסר רצון לאמץ כלים טכנולוגיים, ובעצם נניח מכון אהרון הציע לעשות one stop shop, מקום אחד שבו יזמים מגיעים ופותרים להם את כל הבעיות הבירוקרטיות שיש להם. זה נניח רפורמה שמאוד הצליחה בפורטוגל, מאוד העלתה את פורטוגל במדד doing business. בארץ זה לא קיים.
אני רוצה להוסיף עוד סיבה על השולחן. שמעתי אותה פעם ראשונה מיוג'ין קנדל, פרופסור יוג'ין קנדל, שגם עבדנו איתו בממשלה, והוא גם היה מורה שלי באוניברסיטה. והוא אמר, תראו, לאורך זמן נוצר מלאי רגולציה מאוד מאוד גדול, מהסיבה הפשוטה שכל רגולטור בתפקיד שלו רוצה להותיר מורשת. אז אתה מסתכל על מה קורה לאורך השנים, יש עוד ועוד ועוד כללים והגבלות, ואף אחד לא חושב האם הם עדיין רלוונטיות.
נכון, אני רוצה לספר לך שכשהייתי באגף שוק ההון, התחלנו, אני מדבר על שנת 2010, התחלנו תהליך של קודיפיקציה. בעצם ניסינו לקחת את כל החוקים ואת כל התקנות שאגף שוק ההון אחראי עליהם, ולהכניס אותם לספר אחד שיהיה ברור לכל בעל משרה, נניח בחברת ביטוח, איזה רגולציות חלות עליו. וזה היה פרויקט של שנים, אני לא יודע אפילו אם הוא הסתיים, אני יודע שב-2014 הוא עדיין לא הסתיים, 2015 גם, ופשוט כמות הרגולציה שאגף אחד, ונניח אפילו שכל הרגולציה עצמה היא טובה, כן? יש גם שאלה האם הרגולציה
חדשה. או לאף אחד אין מושג מה הולך.
לאף אחד אין מושג כאילו כמה רגולציה יש בכלל.
כן, זה ברור שזה יכול לעשות הרבה בעיות. גם במשרד ראש הממשלה חלק מהתהליכים שעושים זה למפות העניינים האלה. אני רוצה אבל להוסיף עוד נקודה, שזה הגנה משפטית. אנחנו פעם באחד הפרקים הזכרנו את הדוגמה.
לא רק משפטית, כן. גם ציבורית.
מה? משפטית וציבורית. אני אתן את הדוגמה שנבין על מה מדובר. כל בעל תפקיד, זה יכול להיות גם אם אתה ואני יושבים עכשיו, עכשיו אנחנו כביכול מדברים על זה באופן ביקורתי, אבל צריך גם להבין שלאנשים יש, הם מקבלים החלטות, יש להם אחריות, וצריך לראות מה מערך התמריצים שלהם ועל סמך מה הם מקבלים. באחד הפרקים הזכרנו את יאשה ממשרד האנרגיה.
נכון.
הוא נותן את האישורים, אני לא זוכר, אתה יודע מה שהמשפחה שלו?
לא, הוא יאשה.
כזה מה שבמסדרונות של הממשלה הוא ידוע כיאשה ממשרד האנרגיה, הוא אחראי על חיבור המפעלים לתשתית הגז, בדיוק, גז טבעי. עכשיו, היה מצב כזה, בעקבות זה כמובן גם שינו את חוק הגז, אבל היה מצב שאם קורה איזה משהו, כל האחריות עליו, הוא יכול לשבת בכלא אם יש איזה משהו, ובגלל זה הוא שם כמה שיותר חסמים וביקש לעמוד באלף ואחד תקנים, כדי שאם יקרה מצב, הוא יכול לבוא אחרי זה לבית משפט או למי שקורא, ולהגיד, תראו, אני הייתי בסדר.
אני עשיתי את ה-best practices.
נכון, ואם אנחנו רוצים גם שהסביבה הרגולטורית תהיה יותר מאפשרת, היא צריכה לתת איזשהם הגנות למי שקובע אותם.
אז אני רוצה להרחיב את הדוגמה שלך ולהגיד שזה לא רק הגנה משפטית, כי באמת המצב שזה מגיע לבית משפט זה מצב מאוד מאוד נדיר. היה לנו את זה בפרשת רמדיה, ואנחנו יודעים שזה לקח את משרד הבריאות הרבה מאוד שנים אחורה, זה מתקשר לנו פה לרפורמת הקורנפלקס שעוד מעט נסביר עליה, אבל גם הגנה ציבורית, כלומר, אם רגולטור עושה, ברגע שהוא עושה איזשהו שינוי, אם הוא מפשל, ישחטו אותו בכנסת, ישחטו אותו בתקשורת, וזה כל הזמן גורם לרגולטורים לרצות להיצמד כמה שיותר לסטטוס קוו ולא לעשות שינויים גדולים מדי.
אני מסכים, אני רוצה אבל להמחיש למה זה נורא נורא קשה לשנות את המצב הזה, וניתן דוגמה לא מהעולם העסקי. לפני כמה שנים הייתה הצעה שמורים לא יישאו באחריות לתלמידים שנפגעים בטיול שנתי.
נכון.
עכשיו, כל אחד מאיתנו שהוא הורה, מה הוא היה חושב אם הוא היה שולח את הילד שלו לטיול בית ספר, כשהוא היה יודע שיש הגנה בחוק למורה, לא להיות אחראי. כל מה שקורה, המורה אומר, זה לא אחריות שלי, אני איש מקצוע, אני לא בן אדם פרטי, אם יש בעיה, תתבע את משרד החינוך. אנחנו מצפים שלמורה תהיה איזושהי רמת אחריות מינימלית, כן, כאן ברור לנו הרי מבחינה אינטואיטיבית, או איך שאנחנו מכירים את המציאות שיש ילדים מופרעים והוא לא שולט על הכל, ובאמת יש אבסורדים. מצד שני, לא היינו גם רוצים להגיע למצב שהוא לא אחראי בכלל, וזה נורא נורא קשה להגדיר את האחריות שכן צריכה להיות לו.
נכון. אז בגלל שזה כל כך קשה להגדיר את זה בדיוק, אז אנחנו משנים דיסקט, ואנחנו אומרים, הממשלה מפסיקה להיות שומר, והיא מתחילה להיות שוטר.
נכון, הרושם שלי זה שהרבה פעמים מכיוון שהממשלה, התהליכים האלה של שיפור הבירוקרטיה, כמו שתיארנו אותם עכשיו, גם מבחינת שינוי מצב משפטי וגם התמודדות עם הרבה גופים שמעורבים בזה, בסוף הממשלה אומרת, טוב, יכול להיות שאין לי מספיק כוח פוליטי או רצון או משהו, אני, כמו שאמרת, משנה דיסקט.
נכון. ובוא נראה איך זה בא לידי ביטוי ברפורמת הקורנפלקס שאיתה בעצם פתחנו ואיתה אנחנו גם נסיים.
בוא נאמר מראש, הרעיון, הבשורה כביכול של רפורמת הקורנפלקס היא לומר אנחנו מבטרים על השיפור בבירוקרטיה ואנחנו מתמקדים באכיפה וענישה.
נכון, שהרעיון בעצם שעד עכשיו, זה גם קשור לפרשת רמדיה שהזכרתי אותה קודם בקצרה, עד עכשיו התייחסו ליבוא של כל מזון בתור משהו שחשוד כלא ראוי למחירה לציבור, כמשהו שעשוי לפגוע בבריאות הציבור. ועכשיו יש איזשהו שינוי דיסקט מאוד מאוד חד, שבעצם ממצב שבו הכל חשוד עד שהוכח שהוא בסדר, משרד הבריאות בכל מה שנוגע למזון לא רגיש, צריך להדגיש את זה, זה לא כולל מזונות רגישים, אבל כל מה שקשור למזון יבש, משרד הבריאות משנה את הדיסקט ואומר, אוקיי, הכל בטוח עד שאני לא תפסתי והוכחתי אחרת.
נכון. נחזור לרפורמת הקורנפלקס, היא התחילה לטיל על אותה ראשונה קודם כל בוועדת קדמי מ-2012, נכון. שרון קדמי שהיה אז מנכ״ל משרד הכלכלה, נקרא בזמנו התמ"ת, היא התכנסה כי רצתה לעשות פשוט להוריד את מחירי המזון, נכון. על ידי הגברה של תחרות, זאת אומרת להגדיל את היבוא. ומה שאמרה שבמקום שיש תהליכי יבוא שהם מאוד מסובכים, נגיד צריך לעשות תהליך של רישום יבואן ורישום יבוא למזון או למוצר, אז האחריות פשוט עוברת, האחריות לעמוד בתקני איכות ובטיחות וכו', היא עוברת מהמדינה לגורם העסקי, שזה בדרך כלל היבואן.
כלומר, במקום לאשר 100% מהסחורה לפני שהיא נכנסת בנמל, היבואן מצהיר שהסחורה שלו עומדת בתקנים, ונבדק
אבל
מדגמית.
אבל אם הוא פשל או משקר, הוא חוטף.
נכון, משרד הבריאות בודק מדגמית בערך 10% או 5% מהסחורה, ואם הוא תופס שיבואן שיקר או לא עמד בתקנים, הוא חוטף באמת בבית משפט. דבר ראשון, שוללים ממנו את היכולת לייבא מזון, וכמובן לא בהכרח, זה תלוי בגודל הזה, אבל יש הרבה סנקציות כנגד אותו יבואן.
צריך גם לומר שהרפורמה היא חלה על מוצרים שהם נקראים יבשים, כמו דגני בוקר, ביסקוויטים, קרקרים, פסטות, אורז. זה לא מדובר כאן על מזון רגיש כמו מוצרי חלב או בשר. והדוגמה הזאת היא באמת ממחישה את מה שקראנו לו מקודם, המדינה עוברת משומר לשוטר. תנסו לדמיין לעצמכם את הנמל, פעם המדינה הייתה שומרת, היא הייתה עומדת שם בשער ורואה מה יכול להיכנס, ואם לא מביאים להם את כל האישורים, אתה לא יכול להיכנס לנמל. היום אין שומר בשער, היום אתה יכול להיכנס, כביכול, כן? אתה יכול להביא את המחולות, להפיץ את המזון, אבל קרה איזה משהו, השוטר בא אליך ועושה מה שצריך.
נכון, ו...
אבל איפה זה עומד? זה עוד לא קיים, זה עוד בתהליך חקיקה, ובטח זה, אנחנו משערים שאנחנו נראה את הקונפלקסים החדשים על המדף באזור 2017.
נכון, זה כבר התחיל, הכניסו גם מערכת ממוחשבת שתעזור בעצם לכל הדבר הזה להתקדם הרבה יותר מהיר, כלומר לשפר לא רק את הרגולציה, אלא גם את הבירוקרטיה עצמה. מה שחשוב לי להדגיש זה את החשיבות הכלכלית, המזון היבש, כמו שקראנו לו, הוא בעצם, כשמסכמים אותו, הוא 20% מההוצאות של משפחה ממוצעת על מזון, כלומר, הוא קבוצת המזון הכי גדולה שמשפחה ממוצעת קונה. שיפור ברמת התחרות ורמת המחירים בסקטור הזה, יכול מאוד להשפיע על ירידת מחירי המזון הכללית בכלל.
טוב, נהדר, אז אנחנו מקווים באמת שזה יצליח, אבל בוא נוסיף עוד כמה נקודות על השינוי פאזה הזה, על איזה משמעויות יש למהלך שבו המדינה הופכת להיות שוטר במקום שומר. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה להדגיש קשורה לאמון. היכולת לעבור משומר לשוטר היא קודם כל תלויה ביכולת של כל השחקנים במערכת להוריד את רמת החשדנות שקיימת. ומהניסיון שלנו אפשר להגיע להצלחות שבהן שני המגזרים, גם הציבורי וגם העסקי, יכולים ללמוד אחד מהשני ולעבוד הרבה יותר טוב ביחד. יש לך איזה דוגמה, נכון?
נכון, כשהייתי יועץ של סגן שר האוצר, אנחנו עשינו שולחן עגול ביחד עם, אנחנו בעצם היינו אחראים על רשות המיסים, ועשינו שולחן עגול ביחד עם נציגי המייצגים, זה נקרא, זה לשכת רואי החשבון, לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין ונציגי העסקים הקטנים, לאו, והשולחן העגול הזה מאוד 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 שיפר את ההסכמות בין כל הגופים, הצלחנו להביא חקיקה בסך הכל בהסכמה, במקום למצוא את עצמנו בכנסת מתווכחים על דברים, הרבה דברים עלו שם, הרבה דברים, אני חושב שזה מאוד שיפר את העבודה של רשות המיסים.
אני שותף מאוד, גם אני בכל מיני תהליכים וועדות ונושאים שטיפלתי בהם, אני יכול לומר שלמדתי המון, זאת אומרת, עצם זה שאתה מקשיב למגזר העסקי, גם אם אתה לא מקבל את כל מה שהם אומרים, וברור לך שהם מגיעים עם אינטרס, עדיין יש להם המון נקודות שאתה יושב בממשלה ואתה לא מכיר את השוק, הם יכולים לחדש לך הרבה, יש הרבה היגיון למה שעושים, ובסופו של דבר, אם אתה רוצה ליצור מדיניות שהיא טובה יותר, אין לך ברירה אלא להקשיב ולשמוע מהם. אבל, ופה אני רוצה לשים סייג, אני חושב שיחד עם הגידול בפתיחות של הממשלה כלפי המגזר העסקי, צריכים לבוא מנגנוני מנע, ואני רוצה לתת דוגמה שהייתה לי. טיפלתי באיזה נושא, הייתה איזה פגישה בירושלים, והייתי בקשר עם איש עסקים מאוד מאוד רציני, יצאנו מהמקום שהיינו בו, והוא הציע לי שנשב בשביל לסכם באיזה בית קפה באזור, הוא רצה להזמין אותי, ובשביל למנות העניינויות אמרתי לו, תשמע, רק שיהיה ברור שאני משלם על עצמי, ואתה יודע שלא יהיו כאן דברים, והוא גם מאוד מאוד התעקש, כאילו היה, הוא מאוד התעקש לשלם, ואני מאוד הרגשתי מצידו את הרצון הזה לשבור את המחסום, כן? זאת אומרת, להפוך את זה מקשר מקצועי לקשר חברי, שבעיניי הוא לא אתי. עכשיו, אין אף מנגנון בקרה שמסתכל על הסיטואציה הזאת. כשאני דיברתי עם קולגות שלי מארצות הברית, בארצות הברית אתה צריך למלא דוח על כל פגישה שיש לך עם גורם מחוץ לממשלה. יותר מזה, כשאתה עובד בממשלה, מראש אתה יודע מה מותר ומה אסור. אם אתה עכשיו עובד עם איזה מישהו ואתה נהיה חבר שלו והוא מזמין אותך למסיבה אצלו בבית בשישי בערב, אתה יכול לבוא או לא? מישהו דיבר איתך על זה פעם?
אין לי מושג.
אין מושג. אז אני אומר, צריך לחזק את האמון. אני באופן אישי למדתי הרבה מהמגזר העסקי, אבל צריך לבנות מנגנוני מנע ולא להשאיר את התחום הזה פרוץ.
ברור.
ויש לי עוד צייג שהוא קשור ליכולת אכיפה והרתעה של המדינה. נניח בארצות הברית, אתה יודע שאסור לך להתעסק עם הרשויות. יש לך חשש אמיתי. כשבארץ אתה יודע שהמצב הרבה יותר פרוץ. ואם עכשיו ייכנסו הרבה שחקנים קטנים לשוק, אתה צריך לוודא שהם לא מרמים את כללי המשחק.
כן, אבל צריך לזכור שרוב החברות שאנחנו מדברים עליהן זה חברות שלא מתעסקות עם רשויות החוק, החברות היותר גדולות הם...
ברור, להם... אבל אני לא מדבר על החברות הגדולות, דווקא אני מדבר על שחקנים קטנים עכשיו שנכנסים, ויש כן, להם גם יש... הרבה פחות מודעות, גם הרבה פחות מה להפסיד, וגם יש להם הרבה פחות ידע ויכולת להתמודד עם כל הדרישות.
יש דרכים להתמודד עם זה, אפשר לבקש להפקיד במשרד הבריאות צ'ק על סך מיליון שקל, ואם...
אבל זה לא קורה.
אבל אפשר לעשות את הדברים האלה, אפשר לעשות אותם חכם.
סבבה, אז אני מסכים עם זה, אבל לפחות לפי הבנתי, ההצעות האלה שאתה מציע הן עדיין לא קיימות, ואם אני מסכם את מה שאני חושב, זה שא', אני חושב שצריך לשפר באופן כללי את הממשק של האזרח והעסקים עם הממשלה, כלומר צריך לשפר את הבירוקרטיה, ואת הדברים האלה כבר משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר עושים, וב', כאשר מבטלים את הממשק של הממשלה מול העסקים ועוברים למנגנון של אכיפה ואנישה, כמו שראינו ברפורמת הקונפלקס, צריך לעשות את זה בהדרגתיות.
טוב, פה אני לא לגמרי מסכים איתך. אני חושב שאי אפשר לדלג מעל תאום גדולה בכמה צעדים קטנים. אנחנו התחלנו
מאוד... יש לך את המשפטים האלה.
אנחנו התחלנו מאוד מאוחר ביחס למדינות אחרות. אנחנו רואים שבהולנד ובבלגיה, באירלנד, בדרום קוריאה, התחילו כבר לפני 15 ו-20 שנה את הצעדים האלה. אז אני חושב שאנחנו, יש לנו פער מאוד גדול לצמצם, ואנחנו צריכים לעשות את זה מהר.
תשמע, יש בחיים שני סוגים של אנשים. יש את אנשי הרבולוציה ואנשי האבולוציה. אז אני מבין שלפי הדוגמה הזאת, אתה המהפכן מבין שנינו, זה מה שאתה אומר?
מסתמן, אני יודע.
טוב, יאללה, זה תצא על בריקדות כשנסיים את הפרק.
כן.
טוב, ליאור, אז אפשר לסכם?
בוודאי.
מה למדנו היום?
אני חושב שלמדנו היום שמוסדות זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהפחתת רגולציה ובעיקר בירוקרטיה זה דבר שמאוד ישפר את מצב המשק, את מצב קלות עשיית עסקים, ויעזור לנו גם מעט בצמיחה ובמשיכת השקעות זרות.
למדנו גם מה זה מדד דוינג ביזנס, ולמה הוא חשוב, ולמרות החסרונות שלו הוא יכול להצביע על כל מיני אינדיקטורים חשובים, וגם עברנו על בעצם מה הממשלה עושה וצריכה לעשות בתחום הזה. וזה הכל הפעם.
נכון. אני חושב שהיה לנו פרק מצוין.
נכון, אני נהניתי ואתה?
אני מאוד נהניתי.
אנחנו מזכירים לכם גם לכתוב לנו אם אתם רוצים להזמין אותנו להרצאות בנושא של כלכלת ישראל. אתם צריכים איתנו ייעוץ אסטרטגי לגופים של החברה האזרחית, וכמובן אם יש לכם פרויקט ממשלתי מעניין מתחום הכלכלה, נשמח לתת לכם במה.
ואל תשכחו לבוא ולהקשיב לנו בהרצאה שלנו בחיפה לשוק הדיור בשביעי לספטמבר, בבר שענן נקרא.
נכון.
ואנחנו מאוד מקווים לראות אתכם שם.
נהדר, יאללה, תודה ליאור.
תודה טל.
מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי.
של שני בוגרים משרד האוצר.
תקדם. אחלה, אז להתראות.
להתראות.